עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בכנס ביטחוני באוניברסיטת רייכמן כי ייתכנו אי הסכמות גם עם הטובות בידידותינו, וגם אם תהיה חזרה להסכם הגרעין, ישראל לא תהיה צד להסכם ואינה מחויבת לו. שכוח, מילים כדורבנות. בנט גם אמר שאיראן הרבה יותר פגיעה ממה שנדמה, היא אמנם השכילה להקיף עצמה בטבעת של מיליציות ורקטות, ותוכנית הגרעין שלה נמצאת במצב מתקדם, אבל זה כנראה תוצאה של העובדה המצערת שאחרי הסכם הגרעין ב-2015, ישראל נרדמה בשמירה, כלומר נתניהו. אבל המשטר האיראני בקורוזיה. באמת מילים יפות מאוד, רק כמה הערות. כשישראל נרדמה ב-2015, בנט היה שר החינוך ואחר כך שר הביטחון. אם נדייק, ב-4.5 מתוך 6 שנות השינה, בנט היה שר. לא התעורר, לא דפק על השולחן, לא התפטר בזעקה. הלאה, בשנות התרדמת האלה היו המון פיצוצים, לא אצל הפרוקסיז של איראן בסוריה, אלא בתעשיית הגרעין באיראן. וכל מיני מנהלים, מפקדים ומדענים חוסלו. אפשר להגיד שזה לא עזר. אי אפשר להגיד שנרדמנו, שיגיד את זה לסוכני המוסד, ושיעשה טובה ולא יגיד קורוזיה, כי זה מזכיר לי את בוגי יעלון והרקטות בלבנון. הכי טוב, שיפסיק לדבר וישמיד את הגרעין האיראני ויקבל שוטר ממש טוב.
שלום, אני בן כספית ואני משוטר הרע. ראיתי עכשיו אישה אמיצה ומרשימה בשם רודנה שלטה, מנהלת בית הספר בערבה, שאלמונים ירו בה בכניסה לבית הספר שלשום לעיני התלמידים, ביניהם גם ביתה הקטנה. שאלתי את עצמי, איזה מין פיראי אדם נטולי כבוד עצמי מסוגלים למעשה כזה? איזו מין תרבות, איזו מין חברה מסוגלת להצמיח אנשים מתונפים מהסוג הזה, שיורים במנהלת בית ספר לעיני תלמידיה, כנראה בגלל שניסתה להרחיק עבריינים מהמוסד בראשו היא עומדת. השוטר הרע מוענק כאן גם לעבריינים עצמם וגם למשטרת ישראל, שנכון לעכשיו עדיין כושלת בהענקת תחושת ביטחון וגם ביטחון פיזי לאזרחי ישראל בכלל והאזרחים הערבים בעיקר. מקרה כזה צריך להיות מפוענח תוך 48 שעות. הגיע הזמן להוריד כפפות. אין לנו את הפריבילגיה להפוך למערב הפרוע, כי אנחנו במזרח התיכון שהוא פרוע אפילו יותר. ומי שמאבד את המשילות, יאבד אחריה גם את הריבונות. תודה.
שכוח, שלום לך.
שלום, ראית את הרעיונות איתה? איזה אישה.
ראיתי, כן. באמת.
אבל אני לעומת זאת לא מסכים עם השוטר שלך. אני חושב ש... ברמה העובדתית, אתה קודם כל לא הבנת למה בנט על מה הוא מדבר. הוא לא מדבר על הקטע של המוסד ושל לפגוע בגרעין.
הוא אומר נרדמנו, ואנחנו לא נרדמנו, מה לעשות?
אני חושב
אולי
שכן.
אולי זה לא עכשיו... עזר, אולי זה לא, לא, לא עיכב לא, את לא, איראן לא, במילימטר.
אין ויכוח, אתה פשוט לא על הבלת הנכונה. אני אומר את זה פשוט כי אני שמעתי את זה מבנט כל השנים, כי זו פרנסתי.
למה הוא לא התפטר? נמאס לי מאלה שתמיד הזהירו ותמיד אמרו, והם בממשלה, והם נושאים באחריות מיניסטריאלית, ואחר כך אומרים נרדמנו.
יש לך יותר מדי מרץ היום, תשמע. הוא לא מדבר על המלחמה, מה שנקרא, הסיכולים שעושים לגרעין האיראני. בזה הוא תומך, וזה היה מצוין שעשו, ועכשיו האמריקאים דוחפים לנו את האמת בפרצוף, זה לא באמת מעכב. בנט מדבר על אירוע אחר, ואת זה הוא גם אמר במה שנקרא שיחות סגורות לאורך כל השנים. הוא חושב שכשפרוקסי איראני, כשמיליציה שיעית, כשחיזבאללה, כשברמת הגולן, כשחמאס, כשמישהו פועל נגדנו, הם הרי פועלים נגדנו באמצעות, אני לא מדבר עכשיו על הגרעין. במקום שאנחנו נפעל...
הוא אומר, אין מה לרוץ אחרי הפרוקסי, כי לרוץ אחרי המשגרים, האיראנים.
בדיוק, במקום שנפעל נגד אותו פרוקסי, לא במקום, בנוסף, כשמתפוצץ פה משהו, צריך להתפוצץ שם משהו.
אז על זה אמרתי, התפוצצו שם כל הזמן דברים.
לא בהקשר הזה, תנסה להבין אותי. אתה מדבר עכשיו על המאבק שלנו בגרעין האיראני. המאבק הזה...
מה אכפת
שהוא...
לך למה זה מתפוצץ? העיקר שזה מתפוצץ.
לא, אבל מדובר פה גם, יש הרי שתי מערכות. יש מערכה נגד הגרעין האיראני, ויש מערכה שלוש נגד ההתבססות האיראנית בסוריה, ויש מערכה נגד כל הסוכנים האיראנים
מצוין,
שמקיפים אותם.
מצוין, אבל כשהוא אומר נרדמנו, הוא מתכוון לגרעין, הוא לא מתכוון לפרוקסיס.
לא, בגרעין לא נכון. כשהוא אומר, כל הנאום שלו היום מתחבר לדברים שהוא אמר כשר בקבינט, ואני מאוד, באופן אישי מאוד שמח. חשבתי שזה יישאר בגדר דיבורים, אני רואה שזה אולי הולך למעשים. אישית אני שמח, אתה פחות, לא נורא. עורכי ומפיקים נדב רוזמן ואסף נבוח, היה לשידור אלי קונפלד. משאלים, בוא נעשה מהר, אנחנו בסדרת השרים, היא סדרה מעניינת, והיא תלך ותתחמם. ואתמול שאלנו על שר הדתות מתן כהנה, ותשמע, תוצאות מרשימות ביותר למתן כהנה, כמעט 3,000 מצביעים, 2,932, 63% אומרים אחלה מתן כהנה, שקויך.
כל אלה שלא אוכלים כשר.
בדיוק. לא, לדעתי יש פחות, לצערי. בסך הכל בסדר, אומרים 18%. טעון שיפור דחוף 3% וקטסטרופה 17%. בקיצור, הוא 80-20. כן, אני לא זוכר כן, תוצאה כן, כזו. כן. ניצן הורוביץ...
בתל אביב.
ניצן הורוביץ, זה לא רק בתל אביב. ממש לא, אני מכיר את הפיד שלי, הוא לא תל אביבי,
כן,
אבל...
גם אני בעדו, ואני לא משם, אבל בעיקר יש לו תמיכה בשמאל ולא בימין, בעניינים של הכשרות,
ביהדות. לא, יש פה, אני חושב שקצת מעבר לכשרות. בקיצור, היום הלכתי על בני גנץ, משאל תפקודי שרים, נאמבר 3, בני גנץ, שר הביטחון. 1, אחלה גנץ, האיש הנכון. 2, סוג של בסדר. 3, לא משהו. 4, פחד אלוהים. אין ביטחון. על מה לא נדבר היום?
שכר חיילים יעלה ב-50%, שכוח.
באמת שכוח. גנץ חשף, עירתנו כתבה מיראני שניסה להביא חומרי נפץ לגורמי טרור ביוש, שכח לציין שזה לפני 4 שנים.
בתגובה לחוק הראוי להגבלת כהונת ראש הממשלה ל8 שנים, הגיש סמוטריץ' הגשת הצעת חוק ראויה אף היא להגבלת כהונת שופטי העליון ל8 שנים, שכוח.
הרשות שילמה 6,000 שקל למשפחת הרוצח של אלי קיין וכל חודש 2,900 לאלמנה, שיוציאו הכל על תרופות.
רם בן ברק אומר, אם מוחמד מכפר מנדה רוצה להיות טייס קרב, צריך לתת לו, גם אם הוא רוצה להיות סגן ראש המוסד?
מנוף פגע בגשר במחלף רוקח, המנובלים שוב הניחו את הגשר ולא הודיעו.
הקמת ועדת הקנאביס נדחתה בגלל טענות לניגוד עניינים של שרן אסכל, כי אחת מחברות הקנאביס העמידה ערבות לתקווה חדשה בתקופת הבחירות.
שני שוטרים אגב וחמישה אזרחים נעצרו על ידי מחש בחשד לסחר באמצעי לחימה, שכוח.
בדואים ניסו אתמול לחטוף נער בן 13 שחזר מחוג בבאר שבע לביתו ברתמים. המשטרה קוראת לציבור להודיע מיד על כל עבירה. נו באמת.
נו באמת, אנחנו נדבר על משפט נתניהו וניר חפץ, אל תדאגו, אבל אנחנו מתחילים במשהו שכבר התווכחנו עליו פה הרגע, ונראה לנו קצת יותר חשוב בכל זאת, אלוף במילואים גיאור איילן, שעבר ראש המל"ל, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אני מניח ששמעת את נאום בנט היום.
האמת שלא שמעתי, אבל קראתי עליו
כן, לזו הכוונה. איך אתה מפרשן, אפרופו מה שאריה ואני אמרנו הרגע, האם כאילו אנחנו מורידים את הכפפות, מה זה אומר מבחינת, היו לנו חילוקי דעות, יהיו לנו עכשיו חילוקי דעות עם הטובות שבידידותינו, מול ההבטחה שלו לא לחזור על מדיניות נתניהו ולא להיכנס בקלש פומבי חזיתי עם הממשל האמריקאי וכו'.
טוב, יש כמובן לפחות מתח מסוים בין שתי ההבטחות האלה, כי מצד אחד ברור שהתשובות שבידידותינו זה בראש ובראשונה ארצות הברית, מצד שני אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל אנחנו לפחות לא על מסלולים שהם לגמרי מתואמים. למעשה מה שקורה כרגע זה ש... ואני לא רוצה לחזור דברים נדושים, האמריקאים מחדשים את השיחות אגב בעיתוי שהאיראנים בעצם כמעט והכתיבו, והדרישות האיראניות הן כאלה שגם אם הם פורמלית רק חזרה להסכם הקודם כלשונו, ברור שיש פה לפחות שני דברים רעים שהשתנו מאז. א', עברו מאז שש שנים, אז כאילו הזמן בריאת האיראנים לא סופרים אותו מההתחלה, אז ההסכם ההוא ממשיך, אז הזמן שגם ככה היה כאילו כל תחולת ההסכם לזמן קצר היא עוד יותר קצרה. והדבר יותר משמעותי כמובן שהאיראנים כבר הספיקו ללמוד, לדעת ולייצר דברים שהם לא ידעו לעשות אותם, וגם לכאורה הקפיאו אותם לפני 6 שנים, והיום קשה להחזיר את הגלגל האחורנית, כי הידע הוא קיים, וברגע שהידע קיים, גם אם ישמידו את החומר המאושר, ספק אם זה יקרה, אבל גם אם כן, אז הרי הם נמצאים יותר קדימה. ונראה שארצות הברית, יש פה 3 בעיות איתה. אחד, היא די מסכימה כנראה עם הדרישות האיראניות, ואין הרבה תוקף לאמירות שלהם שהם ילכו על הסכם טוב יותר, חזק יותר, רחוק יותר, לא נראה לעניין הזה איזשהו סימן. שתיים, לא נראה שהאמריקאים מכינים איזשהו מין מענה שמה קורה אם השיחות לא מצליחות, then what? והדבר השלישי, אם אנחנו מתייחסים לתרחישים שיכולים להיות, אז יש פה שלושה תרחישים, אחד מהם הוא במבחינת ישראל טוב, סיכויו קטנים, ושני תרחישים רעים. סיכוי טוב שיגיעו להסכם טוב, טוב גם מבחינת מדינת ישראל, ואני אומר, הסכם גם אם הוא ימלא חורים, אם הוא עונה על חלק מהדברים, אז אני חושב שהוא סביר מבחינתנו, כי בלי הסכם איראן ממשיכה להתקדם, אז בראיית הגרעין גם הסכם עם חורים יכול להיות יותר טוב מכלום. אבל יכולים להיות גם שני דברים רעים יותר, אחד שזה הסכם רע, אפילו במושגים המקילים שזה יהיה הסכם רע מאוד מבחינתנו, האפשרות השלישית שאני מעריך שהיא האפשרות הנכונה זה שיהיה דשדוש, זאת אומרת הם לא יגיעו לסיכום בעוד חודש, אבל לא ירצו שני צדדים להודות שזה נכשל וימשיכו לכאורה להתנהל במין מסע ומתן ארוך, וזה הכי רע מבחינת מדינת ישראל, כי מצד אחד יש מסע ומתן אז אנחנו לא בדיוק מסוגלים לפעול בעצמנו, ומצד שני האיראנים ימשיכו להתקדם בחסות הדשדוש הזה, וזה לפי דעתי התרחיש הסביר, ולפי דעתי לשם מכוון ראש הממשלה.
אלוף איילנד, ראש הממשלה גם אמר שאחרי ההסכם ב-2015, ישראל נרדמה בשמירה. אתה מסכים עם האמירה הזאת?
לא לגמרי, אבל יש שני דברים רעים שקרו, אני אומר מבחינתנו, בין 2015 לבין עכשיו. אחד, הרי לא ניהלנו באמת דיאלוג עם האמריקאים על אותו הסכם גרעין, כי הממשלה הקודמת, ראש הממשלה, אמר זה הסכם רע, אני לא רוצה אפילו לדון על הפרטים, כי כל דיון על הפרטים נותן סוג של לגיטימציה להסכם שאני מתנגד אליו מההתחלה, ולכן אני חושב שפספסנו הזדמנות להשפיע על ההסכם הזה, שעוד פעם הוא הסכם בינוני, אני לא חושב שהוא רע כל כך, יכולנו לעשות אותו יותר טוב, וזה הייתה טעות אחת. והטעות השנייה, זה 2018, שהסכמנו, הייתי אומר אולי אפילו עודדנו את טראמפ לצאת מההסכם הזה, גם מתוך איזושהי הנחה, הייתי אומר נאיבית, שזה הרי היה זמן קצר אחרי גילוי, מה שנקרא, ארכיון הגרעין האיראני, וחשבנו שכל העולם יגיד כמה ישראל צודקת ויקפוץ לדום, האמריקאים עשו את זה, יתר העולם לא עשה את זה, ובעצם גם אנחנו וגם האמריקאים נשארנו באיזשהו אופסייד. וזה אני חושב הייתה הטעות השנייה, כי צריך להבין שכל עוד איראן מנהלת יחסים בערך תקינים עם מדינות אירופה שלא יצאו מההסכם, ויחסים טובים עם רוסיה ועם סין ועם הודו במידה רבה, אז היא לא מבודדת כל כך, קשה קשה, אבל היא לא תתכופף, ולכן זו הייתה החלטה רעה.
לגבי הנרדמנו ב-2015, אני מסכים שתי הנקודות שדיברת עליהן, אבל אני חושב שגם מתכוון לזה, לדבר נוסף שהוא אמר היום בנאום, שהוא גילה ירושה נוראית, שאף אחד, עכשיו זה כבר במילים שלי, כי הנאום לא מולי, לא התכונן לאופציה שנהיה בה היום, שזה האיראן מתקדמת, מתקרבת, המערב לא בעניין, אמריקאים חלשים, מה אנחנו עושים, ובעצם גם לא, אתה יודע, אף אחד גם לא התכן, עכשיו משקיעים בזה מיליארדים, את האופציה הצבאית שלנו.
טוב, זה חצי נכון, וגם אם מה שנכון זה לא בהכרח מוצדק כמו שהוא אומר, ואני אסביר. ישראל באמת בשנים 2010-2012 השקיעה הרבה במוכנות של פעולה צבאית, זה כן אני אומר לזכותן של הממשלות או של ממשלת נתניהו של 2009-2013, גם מבחינה מודינית, גם מבחינת סייבר וגם מבחינת התקפית, והייתה מוכנות צבאית יחסית טובה, שגם היה בה הרבה יתרונות של החלון זמנים, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה מבצעית, שזה נעשה. מהרגע שהאמריקאים הגיעו להסכם ב-2015, והערכה הסבירה הייתה בישראל שזה הסכם ל-10-15 שנים. 10-15 שנים זה אומר שכנראה לא יהיה צורך בפעולה צבאית ישראלית, או כמעט ולא יהיה אפשרות לבצע אותה, אז סדר עדיפות משתנה.
אבל זה העניין.
רגע, אבל אתה... לא,
אם
אבל
אתה מוציא אומר... את האמריקאים מההסכם, אתה צריך לדאוג שהאופציה הצבאית שלך תחזור להיות רלוונטית.
אתה צודק. מה שבעצם, אני מחלק לכן את השש שנים האלה לשתי קבוצות, לשני חלקים. בשלוש שנים, 2015-2018, אז היה כנראה הערכה די סבירה שלא נצטרך לתקוף, וזה הוצאות עצומות, ויש לך צרכים מבצעים מפה דודה חדשה, אז הגיוני שאתה מוריד באופן יחסי, עוד פעם, לא את המוכנות הבסיסית, כי יש לך F-35, ויש לך מטוסי תדלוק, ויש לך מודיעין, ויש לך הרבה דברים אחרים, אבל אתה לא ברמת מוכנות גבוהה, כפי שהייתה 3-4 שנים קודם. אני מסכים איתך שב-2018, מהרגע שיצאנו מזה, וגם ראינו שהאמריקאים לא בדיוק מכינים אופציה צבאית, אז היינו צריכים לעשות יותר, ואם לזה התכוון ראש הממשלה, אז בעניין הזה אני מסכים איתו, כי ישראל לא יכולה שלא יהיה לה אופציה צבאית מול איראן, לא נוצא אותו, נחזור דברים נדושים, כי איראן גרעינית משנה את המזרח התיכון, באופן שישראל לא יכולה לחיות איתו, ולכן האופציה הצבאית צריכה להיות קיימת, ואני מקווה שלא מוכר מדי להכין אותה כהלכה.
בנט אמר, איראן היא מדינה בקורוזיה. לי זה קצת הזכיר את הטילים של החיזבאללה יחלידו בלבנון, אבל אתה חושב שעל זה אנחנו בונים שהמדינה הזאת תתפרק מבפנים, או שאנחנו נסייע לה להתפרק מבפנים?
לא, ממש לא. לאמריקאים היו הרבה אשליות לאורך 40 שנים האחרונות, שהם הצליחו להביא לסוג של רג'ים צ'נג' באיראן, אבל גם בתחום הזה הם לא ניצלו הזדמנויות שהיו להם, ותמיד הם פעלו במין חצי קלאץ' כזה, ולכן זה לא קרה. זה לא היה חלק מהמודל הישראלי. למרות שאגב, לאורך 40 שנה האחרונות, היו לא מעט מומחים ישראלים לאיראן, שאמרו שבוודאות תוך 5 שנים המשטר שם יקרוס.
כן, כן, כן.
שאומרים את זה כבר 40 שנה, אז זה כנראה לא קורה. זה לא הנחה ישראלית.
זה כמו עם האסד, נו, זה אותו פרינציפ.
כן, ולכן ההנחה הישראלית היא הנחה שהמשטר באיראני, האיראני נשאר יציב, ושאיראן כן עלולה לחצות איזשהו קו של נשק גרעיני, ואנחנו צריכים שיהיה לנו יכולת לפגוע בו פיזית בעצמנו, למרות שזה תרחיש רע מאוד 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 מאוד, אבל בין שתי אפשרויות רעות, מה שנקרא או פצצה או הפצצה, דיינו, או שיהיה להם פצצה או שנאלץ לבצע הפצצה, לפחות אנחנו צריכים שתהיה לנו את היכולת של ההפצצה.
אלוף מנעים.
אני אגיד, לא, אני אומר את היכולת הזאת תהיה. עכשיו, האם יש לנו יכולת, עוד פעם, זה כבר שאלות מבצעיות ושל חקר ביצועים, אבל בשאלה של כן ולא, האם לישראל יש או יש פוטנציאל ליכולת להגיע לפגיעה משמעותית, התשובה שלי היא כן.
האם זה טוב, נקווה שלא נגיע, כן,
נקווה
בדיוק.
נקווה שלא נגיע לזה, ואנחנו עוד לא בנקודה הזאת, זה חשוב מאוד להגיד. זה לא משהו שהיום צריך להחליט עליו.
החרב, כמו שמאיר דגן היה אומר, עוד לא על הצוואר. אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה לך על שיחה מעניינת הזו.
תודה רבה.
לחרב אחרת, על צוואר אחר, דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
כמה? היום אני מבין שהיום הפוקוס הלך להקטטה המונית בין כולם לכולם, כשפרקליטי נתניהו והפרקליטות דורשים, מבקשים הגנה מבית המשפט.
כן, כן, זה היה איזשהו ככה פיק משמעותי בדבר הזה. בוא נאמר ככה, קודם כל אני מציע לכולנו לקחת ברבון מאוד מוגבל את כל מה שנאמר ויאמר בימים אלה על עדותו של עאידה זהב ניר חפץ,
על בכלל על כל העדויות. כאן,
וגם בכלל, אנחנו יומה מלבד ממש בתחילת העדות שלו, הרבה לפני החקירה הנגדית, וזה כל עוד כל מה שאני אומר. זאת אומרת, גם מה שאני אומר עכשיו, אפשר לקחת ברבון מוגבל, אנחנו עדיין לא יודעים.
תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה על השיחה.
האמת שכן, אפשר לסיים שאנחנו באמת לא יודעים הרבה. עכשיו, בואו נעשה ככה קצת טיפה להיכנס למה שכן ראינו. אצל חפץ, וזה בעצם, אם נעשה, שוב, אני אתן איזשהו פרם צילום שלו מהם האחרונים בלבד, זה לא אומר כלום לגבי המשך. ניקח איזשהו דימוי, תנסו לדמיין ככה איזשהו ספר מתכונים לעוגת ויטרינה יוקרתית. בעמוד הראשון יש לך צילום סטודיו של עוגת שף, ספוטלייט, זוהר הרקע הפלולי, שכבות שוקולד ונוגט, ואז אתם ככה נודדים, העיניים נודדות לרשימת המרכיבים בעמוד השני, אממה, שם אתם מוצאים מרכיבים שאולי בקושי אפשר להכין אתם איזה עוגת טורט חנק שנותנים בקידוש בישיבת תיכונית. זאת אומרת, יש איזשהו פער אצל ניר חפץ בין התיאור הכללי שהוא נותן, הכותרות שהוא הנפיק בשבוע אתמול. אתמול הוא תיאר את נתניהו כאיזשהו פרי קונטרול בנושא תקשורת, כמישהו שבעצם עוסק הכל אצלו. הוא בא ואומר, רק בנימין נתניהו הפעיל אותי, אף אחד לא מוסמך לתת לי הוראה חוץ ממנו, הכל עבר דרכו. זה בעצם מה שהוא מתאר אתמול, ולמעשה הוא גם הוא נתן כביכול ברמת התיאור, ברמת התמונה, הפרם הגדול, הוא נתן שני דברים שהתביעה מאוד מאוד רצה. א', להגיד שבעצם נתניהו שלט בהכל וניהל את הכל, ודבר שני, הסיקור התקשורתי היה מאוד 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 חשוב לנתניהו, עד לרמה שהכל צריך לעבור דרכו.
אובססיה מטורפת לתקשורת.
אז זה כאובססיה מטורפת לתקשורת, אבל היום כשמתחילים לצלול לפרטים, אז רוב, כשהוא מתחיל לתת בשר ולעבור אירוע אחרי אירוע ולדבר ככה אירועים שקרו, אז רוב הבשר שהוא נותן זה בכלל בשר שרלוונטי נגד, אם היה כתב לשום נגד שר נתניהו ועיר נתניהו, הוא פחות, הרבה פחות רלוונטי נגד בנימין נתניהו. לדוגמה הוא מתאר ששר נתניהו ביקשה ממנו שהוא יפנה למנכ״ל משרד התקשורת וידרוש ממנו לסגור את הברז לבזק ולפגוע בו ובעצם לא לקדם מבחינה רגולטורית את עסקת בזק יס או עסקות אחרות.
אחרי זה ידיעה לא טובה בוואלה או משהו כזה.
אני אומר, כן, אחרי זה ידיעה. הוא גם אומר שבעצם שר נתניהו, איזו ששרה ועיר נתניהו, הם אלה שביקשו שהוא ילך לבני הזוג אלוביץ' ויוודא מולם שמוחקים את כתבויות, שזה בעצם מעלמת ראייה וזה. הוא עוד מתאר היום שמי שהיה הכי דומיננטי והכי לוחמני בכל ההקשרים האלה של מול וואלה, זה היה יאיר נתניהו, שהוא זה שבעצם...
אבל נדמה לי שהשופטים העירו ששרה נתניהו לא נאשמת.
כן, הוא אמר את זה.
ראיתי פרשנים שמקוננים למה היועץ המשפטי לממשלה לא העמיד לדין גם אותה ואותו.
והשאלה אם זה בכלל אפשרי, הרי אם לא היו עובדי ציבור.
זאת הנקודה, הנקודה היא נקודה כזאת. ובעצם מבחינת כמר... הפרקליטות הביאה את נתניהו בשביל, הביאה את חפץ בשביל להרשיע את נתניהו. כרגע חפץ מרשיע במרכאות כפולות, שני שחקנים שהם לא נאשמים במשפט הזה, כמו שציינת נכון, שזה שר נתניהו ועיר נתניהו, לכן בעצם אין כרגע התאמה מלאה בין העדות שלו לבין הצרכים של התביעה. עכשיו, מה יהיה בהמשך? אנחנו לא יודעים, שוב, האם זה אומר שזה, האם זה אומר שכטענת חלק מתומכי ביבי שכל התיק קרס כמגדה קלפים, אנחנו לא שם ורחוקים עוד משם. אבל כן, אנחנו...
גם שרה וגם יאיר אינם עובדי ציבור. אפשר היה בכלל להעמיד אותם לדין?
תיאורטית כן. זאת אומרת, אם הם... יש לנו בחוק העונשין, יש לנו שידול וקשירת קשר, ובעצם כל מיני פעולות שאתה עושה בשביל לגרום לאנשים אחרים לעבור עבירות. אז קשירת קשר ושידול הם עבירות עצמאיות בחוק העונשין. ואם אתה בעצם תיאורטית, אם נגיד... באמת המשפטי הממשלה היה מחליט להעמיד את שר נתניהו על בסיס איזשהו שידול לעבירה, או שידול שצריך לרדת לפרטים, לראות שידול למה. כנראה שאולי להפרת אמונים לא, אבל אולי לשוחד כן. אבל
בקיצור, אתה מפתיע אותי ואומר שאפשר, אז אני מצטרף לדעתם של הפרשנים. שאולי אפשר.
אולי אפשר, צריך לבחון את זה, צריך עוד...
תגיד, אתה הולך עכשיו לסקר את המשפט הזה בשנים הקרובות, נכון?
תראה, אני לא רובד שם יום-יום, אני מנסה לגעת ככה במשפט הזה, בעיקר בחלקים.
רציתי להגיד לך שלא תדע עוד צער, וכדי סיים את השיחה.
אני אומר, לקרוא את הפרוטוקולים ולשבת בעיקר על החלקים המשמעותיים לזה, וכמובן זה לא דבר אחיד, לא אירוע משפטי היחיד שהיה היום, היה גם בתחיית הכנוס עבודה לבחינת שופטים, אז זה משמם בזירה שלנו אף פעם לא.
נכון. וזדורוב. דוקטור יהודה יפרח, תודה.
תודה רבה לך.
חבר הכנסת, הדוקטור צבי האוזר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תקווה חדשה, חבר ועדת חוץ ביטחון של הכנסת. אפילו שופטים אתם לא מצליחים למנות. מה זה הדבר הזה?
אני מבין שהייתה דחייה בישיבה של הוועדה לבחירת שופטים, אבל גם אם יתמהמע בו יבוא, אני מאמין.
אני מנסה להבין... אני אעשה רגע להבין, בשליחותו של אריה, יש פה עכשיו קטטה עם מבחרות הליברלים יותר או שמרנים יותר... גדעון סער לא שונה בהרבה מהילד שקד מבחינת תפיסתו את השיפוט, לא, למה בעצם, מה הוא עכשיו מייצג את, את האקטיביסטים, את הליברלים ואת הפרוגרסיבים רחמנה ליצלן?
אני חושב שגדעון סער רוצה לקבל החלטה שתאפשר לישראל או תאפשר שבית המשפט הגבוה בישראל יהיה בית משפט מאוזן, רוצה להביא הצעה מאוזנת, הצעה מוסכמת. אני חושב שבכלל דבר שנשכח כאן, השאיפה לבוא לידי הסכמה, לידי הבנה, אחד הדברים שצריך לשאוף אליהם, ומטב הבנתי זה מה ששר המשפטים גדעון סער שוקד עליו.
אז הסכמה והבנה נראית לי שניים שמרנים, שניים אקטיביסטים, אבל נראה שאפילו על זה לא מסכימים.
לא יודע, ארי, אני כשהייתי חבר בוועדה לבחירת שופטים, מן הסתם היית יכול לשאול אותי לפרטי הפרטים על מה מסכימים ועל מה לא.
אבל אז לא היית אומר
כלום. אני יודע ששני דברים, אחד, שזאת השאיפה של שר המשפטים, להביא להחלטה מאוזנת שמשקפת את עמדות הציבור ולאפשר בית משפט מאוזן, מכיר את עמדותיו של שר המשפטים, ואני יודע שהישיבה היום נדחתה. מה בין לבין הסיבה?
טוב, בוא נעבור לחוק הגבלת כהונה, עבר, בתמיכת המשותפת. בלי המשותפת לא היה עובר.
שגגה נפלה בדברך, עבר...
לא היה עובר כי זה חוק יסוד ולא היה לכם 61 בלעדיהם.
66 תמכו, 48 בלבד התנגדו.
אבל אתם צריכים 61, זה חוק יסוד.
לכן אמרתי.
אני אחזור ואומר, אני יודע שאתם רגילים שהמשותפת מצביעה בצוותא, יד ביד עם הליכוד, כפי שהצביע בחוק האזרחות, כפי שהצביע עם הליכוד
בוועדת חקירה. אבל אתם באתם לשנות.
הערבי,
אתם באתם לשנות, דוקטור האוזר. אתם לא כאלה רעים שמסתמכים על המשותפת.
אתה יודע, פעם, נדמה לי, מישה ארנס, כינו אותו הפרופסור, הדוקטור לא פרופסור.
אני נתתי לו כבוד עם הדוקטור, עכשיו הוא תכף עושה אותך גם פרופסור. לא, רגע, שנייה אחת. צביקה, אתם צריכים לחוק הזה 61 או לא?
66, כן, זה חוק יסוד צריך 61.
אז בלי המשותפת, הוא לא היה עובר.
תקשיב, המשותפת היה עובר ב-61, יש לה קואליציה רוב של 61, עבר ב-66 חברי כנסת, 66 חברי כנסת מול 48, אני מאחל לקואליציה הזאת שכל הצבעות...
כמה חברי משותפת תמכו אתמול? שישה?
יכול להיות שישה, אבל...
ולכן זה לא עובר בלעדיהם.
לא נפלה שגגה בדבריי, אבל...
אריה, למה?
למה ככה?
פשוט. יש 61 בקואליציה שתומכים בחוק הזה, בלי המשותפת. אתמול בהצבעה...
אתה מדבר את אוריה, אני מדבר פרקטיקה.
לא, אני חייב להשליט פה סדר, כי ככה נמשיך את זה עד הבוקר. אתה בעצם מתכוון להגיד שאם לא היה לכם את ה... זאת אומרת, אם לא הייתה משותפת, הייתם דואגים לעוד קול. כן, זה מה שאתה מתכוון להגיד.
אני רוצה להגיד...
בסדר, טוב, בסדר.
לחוק הזה יש רוב מוחלט בציבור. יש תמיכה הרבה יותר גדולה בציבור.
נסה להסביר לי... אני מסכים איתך, ארי, אולי פרה, לא יודע, לא יודע.
גם אני בעד החוק, אני אשמר
שעבר את זה. כולם בעד החוק, העיקר שאנחנו חייבים.
בקרב מצביעי הליכוד, אני יכול להגיד לך, שהחוק הזה חוצה מפלגות בציבור.
אז זו השאלה שלי. אז תסביר לי במתותה, במחילה מכבודך, למה הליכוד כל כך מתנגד? זה אפילו לא חוק שתופס לגבי נתניהו. מה הג'יהאד הזה? אני מנסה להבין אותו, לא מבין.
אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שגם בקרב הליכוד ישנם כאלה שתומכים, נדמה לי שאפילו שחבר הכנסת ביטן התייחס לזה ואמר זהו חוק טוב. יש כמובן פחד ומורא, זה אגב חלק מהרעיון המסדר להעביר חוק כזה כדי להסיר את הפחד והמורא. אתה יודע, מנחם בגין אמר ששלטון ממושך הוא מהווה סכנה לחירות האומה, אם אני מצטט לכם נכון, שלטון ממושך, הוא אמר מנחם בגין עליו השלום, אפילו אם הוא מטיב עם מישהו, שזה עם ראש הממשלה, הוא רע מעיקרו, הוא מוליד שחיתות, הוא איננו יכול שלא ליצור התנסות של שליטים, ותלות של נשלטים, ופחד של התלויים.
טוב, אבל את בן אתה יכול לשכנע עם בגין? את בן אתה יכול לשכנע עם בגין, אותי לא.
תקווה חדשה שהציע את החוק הזה והכניס אותו בקווי היסוד של הממשלה, אנחנו ביטינו רצון חוצה מפלגות.
טוב, בוא נירגע לרגע.
אני אגיד לך ככה, מצביע ליכוד, אתה מכיר הרבה מאוד אריה, ומי שמאזין בינינו מכיר את זה, שגם אנשים אומרים, תשמעו, אנחנו תמיד מצביע ליכוד, יהיה מה שיהיה, אבל בוא, ראינו את הסיפור של נתניהו אחרי 12 שנה, היה צריך לשים את המפתחות ללכת לתת למישהו אחר. התפיסה הזאת שאפשר לשעבד מדינה בשביל בחירה אישית, העובדה שנכנסנו לשנתיים, או למעלה משנתיים של מבוי סתום, עם מחירים אדירים, בבריאות, ברווחה, בביטחון, אני חבר ועדת
חוץ
וביטחון,
מגיע את המחירים.
אריה, נגמר לנו,
חבר הכנסת האוזר, אני חייב לשאול אותך דבר אחד. אני חייב להירגע קצת עם קנאביס. אתם נלחמים בחירוף נפש על חוק הקנאביס, והקמתם ועדה, אבל היום עיכבו אותה, כי יש ניגוד עניינים בין תקווה חדשה ושרן השכל, ובין חוק הקנאביס. אסור לכם לעסוק בו. היועץ המשפטי לממשלה קבע שלגדעון סער אסור לעסוק בו, כי אחד מיושבי הראש של אחת מחברות הקנאביס הגדולות בישראל נתן לכם 4 מיליון שקל בבחירות.
מי זה?
תראה,
אתה רוצה את השם?
מאוד מוזר, הרי הכנסת קבע ש...
השם הוא יונתן...
אני יודע מזה.
יונתן קולבר. מה, היועץ המשפטי לממשלה בשבוע שעבר קבע שלגדעון סער אסור לעסוק בזה.
אז מה עושים?
להזכירך שגדעון סער איננו חבר כנסת. אני לא מכיר את ההנחיה, כשאתה מצטט אותה ליועץ, אנחנו מדברים על הסכם קואליציוני שתקווה חדשה, שזאת מפלגה,
המפלגה קיבלה כסף מחברת הקנאביס.
תקשיב, הכנסת יכולה לקבוע להקמת ועדה, אין שום מניעה. יש פה ניסיון להציג מציאות שאיננו נכונה. אנחנו בכל מקרה מציית בניגוד למה שמקובל היה עד כה להנחיות גם של יועץ משפטי הממשלה, גם יועץ משפטי של הכנסת. אין בזה שום בעיה. אני מאוד מקווה שתקום ועדה בנושא הקנאביס בהתאם להסכם הקואליציוני בראשות חברת הכנסת שרן השכל, ונקדם את החוקים
בשם החולים שזקוקים לקנאביס. אני מקווה שאתה תצליח גם. חבר הכנסת האוזר,
תרלולים האלה, אתה יודע, הם מאוד נחמדים, אבל הם לא רלוונטיים, ולא ימנעו מאיתנו להחזיר את הקטר למסילה ולהחזיר את המדינה לתפקוד.
אנחנו מודים לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
מיכל קדוש, תעשה לנו דיווחי תנועה, אחר כך פרסומות, רק שתדע, זה ערבויות, זה לא נתנו כסף, זה כולל שחתמות הערבויות. ככה היום
כן, ונחשב נחשב תרומה. ידוע.
כן, לא, הם לא הוציאו כסף, נתנו ערבות, בסדר, זה עדיין ניגוד עניינים. מיכל קדוש, פרסומות, חזרנו. הכל היה שווה, ובלבד שנראה את אלדד קובלנץ בטוקסידו. שלום למנכ״ל תאגיד השידור.
ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
חתן השמחה, מאיפה הבאתם את האמי הזה פתאום באמצע הלילה?
אין לי הסבר מושכל מדי, אבל כנראה שחשבו שזו סדרה מעולה, ואנחנו הזכיין.
האיראנים השתתפו בעצמה?
בוודאי.
תגיד, אתה הערכת שזה אפשרי, או שזה נפל עליכם כבום? מול מי התמודדנו?
אז ככה, התמודדנו מול עשרות סדרות, אבל לפנליסטיות הגיעה סדרה מאנגליה, הממלכה המאוחדת.
שזה תמיד קשה.
כן, ומצ'ילה, אבל שזה הרביעייה הסופית, אבל מדובר בעשרות סדרות. הערכות היו באופן כללי, בפורסות האימורים, ניבו לנו סיכוי של בערך 1-3, אבל בתחילת הפקס גילינו שהושיבו אותנו בשולחן 146, שזה מספר לא רלוונטי.
ליד המטבח שם בסוף, ליד הכניסה למטבח.
בדיוק, 15 מייל מהבמה, ואז נפלה תוגה על השולחן, ומשה זונדר והמסיקות דנה ושולה, דמעות נקרו בעיניהן, והחלטנו שזהו.
ובטח כבר טענת באוזני מקורביך שהם אנטישמים.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. וגם היינו אחרונים, אז נאלצנו שעתיים לחיות תחת הצער והמתח הזה, ובסוף ההכרזה ניתנה ועלינו לבמה.
תגיד, זה רק כבוד או זה גם כסף? כי אני מבין שהסדרה כבר נמכרה בעולם.
אז ככה, זה כבוד, אבל כמו שלמדנו במזרח התיכון, לעתים יש קורולציה בין כבוד לכסף. יש כרגע מצטלמת, ברגעים אלה מצטלמת העולה השנייה, היום דרך אגב גלן קלוז מצטלמת באחד
מה... את מי מגלמת?
לא מגלה.
חומני.
חכה. ובעצם הזכייה באמת משפרת את ההסתברות שתהיינה גם עונה שלישית, רביעית, חמישית ושישית לסדרה.
לא, כי האיראנים תמיד יהיו שם, אגב, שם שום דבר, זה תמיד, ההשראה הזאת תישאר.
תמיד תהיה לנו טהרן, כמו שאמרו. אבל תשמע, אני מוכרח לקלקל במשהו. זה נראה לך הגיוני שמגיש, קורא לך לצה"ל נאצים, יגיש תוכנית בתאגיד? אני מדבר על רמי יונס?
זה היה התנאי לקבל תאגיד, יארי.
לא, לא, וזו שאלה לגיטימית, אז אני אענה ברשותכם במיקרו, ואז במקרו, מקובל?
בקיצור רק.
בוודאי. אז ככה, דבר ראשון, ההתבטאיות שלו בינינו הן לא ראויות ואף מזעזעות, אבל ההתבטאיות האלה נאמרו לפני שהוא התחיל לעבוד בחברת ההפקה שמפיקה את מהצד השני בערבית לתאגיד. הם נאמרו ברשתות החברתיות האישיות שלו, ודבר שלישי, הוא קיבל על עצמו את הקוד האתי של התאגיד, ומעטה נעמוד על זה שהוא לא יתבטא כך יותר. בהינתן זה, סברנו שזה בסדר גמור, שהוא
לא יתבטא, אבל ככה הוא חושב. אז זה ראוי שהאיש הזה ייצג אותנו בתוכנית בערבית?
שוב, במכלול השיקולים, אנחנו חושבים שבהינתן כל הדברים הללו, זה בסדר גמור. וברמת המקרו, בכלל, אפרופו אמריקה, יש דברים נהדרים שאמריקאים עושים, ויש דברים שנראה לי שפחות אנחנו צריכים ללמוד מהם, שזה דוקטרינת ה-PC, הפוליטיקלי קורקט, שכל דעה ואמירה שחורגת מאיזשהו סטנדרט, מיד זוכה למיקרוסקופ ננו-אלקטרוני, ואני מדבר גם על דודי אמסלם כרגע, ונראה לי שהשיח בישראל
יכול להכיל... גם הוא מגיש תוכנית אצלכם?
הוא מקבל תוכנית? זה כותרת.
תראה, את גואטה הבאנו, אז גם דודי אמסלם יגיע.
אלדד קובלנץ, מנכ"ל התאגיד, באמת כל הכבוד. הרבה כבוד. הישג עצום, טהרן, תודה.
תודה לכם, תודה, תודה, ביי ביי.
פרסומות, ונחגוג פה 95 אחר כך למישהו, מישהו מקסים, חכו לנו. רצינו לחגוג 95 לניסים קיוויתי, אתה יודע, אריה?
כן, ראיתי, ואפילו הקשבתי
ואפילו
שוב.
ואפילו קיוויתי.
קיוויתי, אפילו הקשבתי שוב לכמה מהאינסרטים שלו, משדר גם אתלטיקה קלה, זה היה המומחיות שלו.
כן, הוא היום ב-95, נאחל לו המון בריאות, כרגע לא תופסים אותו. ארי לוי, שלום.
שלום לך.
שלום רב, ערב טוב.
מנהל החפירה ברשות העתיקות שאנחנו מדברים עליה, ילדה גילתה מטבע נדיר בין 2,000 שנה, ספר.
נכון, אז בעצם אנחנו מבצעים בימים אלו, בעצם השנים האחרונות, חפירות בעיר דוד על דרך רומית קדומה שחיברה בין שערי העיר וברכת השילוח אל בית המקדש. החפירה מבוצעת על ידי רשות העתיקות בסיוע עמותת אלעד. בעצם הקונטקסטים הארכיאולוגיים שאותם אנחנו חופרים, אנחנו שולחים אותם במסודר לאחר תיעוד וסינון בחוויה הארכיאולוגית בגן הלאומי עמק צורים.
חוויה ארכיאולוגית זה משהו שבני נוער וגם מתנדבים אחרים באים, מסננים אפר ושותפים בגילויים.
נכון מאוד. אז בעצם אחד הקונטקסטים ששלחנו לסינון יצא ממנו אותו מטבע כסף מדובר. עכשיו מה שמיוחד במטבע הספציפי הזה, קודם כל מעבר לאותו מטבע כסף, בעצם מדובר על מטבע כסף שהוטבע בשנה השנייה למרד הגדול ברומאים, כלומר סביב שנת 67-8 לספירה. המטבע ככל הנראה הוטבע על ידי אחד הכהנים ששיתף פעולה עם המורדים. במקדש עצמו נשמרו עתודות הכסף. אותו כהן מטביע את המטבע ונותן אותו למורדים. עכשיו, על המטבע המאוד מיוחד הזה, מטבעות כסף מהמרד נמצאו רק כ-30 פריטים בכלל במרחב, על המטבע מופיעות בעצם שתי כתובות, בכתב עברי קדום. על אחת הכתובות מופיע הכיתוב שקל ישראל, מתחתיו מופיעות האותיות העבריות
ברוך ג'מילי.
שין בית, שנה בית למרד, ובצד השני של אותו מטבע מופיע כיתוב לירושלים הקדושה. מה שמעניין בכתב עברי קדום, שבעצם בתקופה של ימי הבית השני לא משתמשים בכתב עברי קדום, והשימוש החוזר בכתב עברי קדום מקשר אותנו לאותה ערגה שהיו ליהודים בתקופת הבית השני ובמיוחד בתקופת המרד, אל ימי הבית הראשון ואל אותה ממלכה מאוחדת ואדירה.
מתרפקים על ימי הזוהר.
בהחלט, מתרפקים על ימי הזוהר.
זה ממש מרגש ששנה בית למרד, זה...
שילדה מוצאת את זה.
תגיד... זה ממש אשכרה לגעת בעבר.
ומה המטבע כזה? מה הדרך שהוא עושה עכשיו ולאן?
אז בעצם מאחר שהוא נחשף בסינון, אנחנו בעצם קולטים אותו, מתעדים אותו, הוא עובר מחקר, אנחנו יכולים לדעת מה החומרים מורכב המטבע, כלומר כסף במקרה שלנו.
אם כתוב אליו שין בית, הוא בטח מורגל בחקירות.
בהחלט. בהחלט. הוא נכנס למעבדה, הוא נשמר בתנאים מבוקרים.
ובסוף, איפה הוא נח את מנוחת העדן שלו?
אני מאוד מקווה שזה נוח באחד המוזיאונים, ויוצג לקהל הרחב.
כאילו, איך קובעים לאיזה מוזיאון זה הולך? זה מה שאני מנסה להבין, ברמת הפוליטיקה של הארכיאולוגיה, אבל כבר לא... כבר
לא נשאר לנו זמן, בטח יש אודישן.
שין בית, שנה בית למרד, וואלה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, הרי לוי.
בבקשה, ערב טוב.
עורכי ומפיקים נדב רוזמן ואסף נבוא, אחרי לשידור אלי קונפלד, עורכי הדיגיטל, דוד זבולוני ומאורת, אחינו ספורט ניקרופון במיליניאק. ננסה לחגוג לניסים קיוויתי באיחור של יום מחר. 95, יאללה.
נכון. תשמע, אני אישית לא מבין למה אני בכלל מדבר עם דגל שחור כמוך. זה דפק לי את כל
הכבוד. אני אמרתי להם, אני דגל אדום, מה פתאום שחור?
דגל שחור.
כן. יאללה, תראה מחר, ביי.
להתראות.